שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את בוריס קפלן, מה העניינים?
תודה רבה, כיף להיות פה.
תענוג אחי. אז קודם כל בוריס חבר טוב, משקיע מאוד ותיק, עשה דרך מאוד מאוד מעניינת והזמנתי אותו שיחלוק איתנו.
מעולה, מעולה. איזה כיף לבוא, לפגוש אותך, אנחנו מדברים הרבה בטלפון, אבל המציאות תמיד הרבה יותר כיף.
נכון. לא, יצא גם כמה כוסות קפה ככה.
נכון, נכון.
לא מספיק, זה אף פעם לא מספיק.
בהחלט.
יפה. אז בוא ככה תשתף. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, אתה יודע, זה פחות לפעמים העסקאות שעשינו, קנינו, מכרנו, אוקיי, זה בסדר, זה נחמד, אבל הרבה פעמים מה שמסקרן מאוד אנשים, זה מאיפה התחלנו, מאיזה נקודה הגענו, את הדרך שעברנו עד לאותה נקודה שהגענו אליה היום. אז בואו כן. ככה תשתף קצת במסע שלך.
בשמחה. אז אני, אפשר להגיד שהמסע שלי התחיל לפני 15 שנה, בגיל 19, אז מה היה לפני 15 שנה? 2008, 2009. הלכתי למכללת נדל"ן, קשפלואו.
קשפלואו.
אמרו לי,
מיתולוגית.
כן, מיתולוגית. אמרו, תלמד נדל"ן, נדל"ן זה טוב, תקנה, תמכור וזה. ואני לא סומך על אף אחד. לא האמנתי למה שאומרים לי. הרגשתי שמנסים לדחוף לי קורסים. אמרתי, לא צריך, אני אעשה את הכל לבד ובחינם, ואני אלמד באינטרנט ובספרים. הכל נגיש, לא צריך לשלם לאף אחד. למדתי, קראתי בשיר הבא, אני עקבתי אחרי מחירי הנדל"ן, קראתי חדשות ואמרתי, טוב, צריכה להיות ירידת מחירים.
כן.
חיכיתי לירידת המחירים, בינתיים עשיתי את התואר הראשון שלי, התואר השני, אני למדתי במקור הנדסת תעשייה וניהול בטכניון, כמו שההורים שלי רצו שאני אלמד בטכניון ורצו שאני אהיה ב-8200. אז עשיתי את מה שהם רוצים, במקביל חיכיתי שהמחירים ירדו בנדל"ן.
הרגעת את האבא ואמא.
הרגעתי את האבא ואמא, עשיתי את הארבע שנים תואר ראשון, תואר שני, הייתי 7 שנים בצבא. במקביל אני מחכה שהמחירים ירדו בנדל"ן, קורא ספרים, מאוד חכם, בלי נכסים, בלי שקל הכנסה פסיבית, בלי דירה, בלי כלום. 10 שנים אחרי זה, בגיל 29, אני משתחרר מהצבא ומגיע לחברת הייטק. עובד, מקבל משכורת טובה, מסתכל מימיני ומשמאלי, אני רואה הרבה אנשים שלא קראו ספרים על נדל"ן, לא עשו שום דבר, לא אבא עשיר הבא, אני כלום, והם באותו מצב כמוני בדיוק. הבנתי שמשהו חייב להשתנות, זה לא עוזר,
מה לא עוזר?
לא עוזר כל הקריאת ספרים הזאת וההמתנה הזאת, לא התקדמתי בכלום.
אוקיי, כי למה?
כי לא עשיתי פעולות, מסתבר שצריך פעולות.
נקודה חשובה, אתה יודע, ידע זה כוח, אבל אתה יודע, ידע כאילו לבדו זה כוח לא ממומש, זה פוטנציאל לכוח.
ממש.
כן.
אז הפוטנציאל ממש ישב רדום, לא קרה כלום, באמת אם הייתי עושה עסקאות הכי גרועות שבעולם, הייתי בעולם אחר כל השנים האלה. אבל לא, ניסיתי להיות מאוד חכם ולא שילמתי לאף אחד כלום ורק עקבתי וחיכיתי וחיכיתי לזמן הנכון, ואחרי שהמחירים עלו פי 4 מאז שחיכיתי, החלטתי שזה הזמן להיכנס.
לא היה לך איזה מחשבה כזאת של וואלה, מה, אני עכשיו קונה את אותה דירה שפעם עלתה 300, עכשיו במיליון 200, סתם אני כזה מפריד.
כן.
כאילו מה, עכשיו אני פרייר, השוק עוד רגע ירד.
נשמע, הייתי כל שנה הייתי יותר פרייר בשנה שעברה. אז אמרתי, כן. עכשיו זה הפרייריות המינימלית שאני יכול להיכנס בה. היה לי קשה קצת, אבל בסדר, אין מה לעשות. יאללה, נכנסתי גיל 29, אבל הפעם נכנסתי בקטע אחר לגמרי. אמרתי, עכשיו הייתי בלי פעולות בכלל, עכשיו אני אעשה הרבה מאוד פעולות.
אוקיי.
אני לוקח סיכונים, אני לוקח פעולות, אני משלם על מנטורים, התפתחות אישית, אני אעשה את הכל, כי מה שקרה זה שאני התחתנתי, ואמרתי, אני לא יודע, כשיהיו לי ילדים, איך אני אצליח לעשות פעולות. כי אתה יודע, בלי ילדים אתה חוזר בערב, יש לך זמן. בבוקר לפני העבודה, יכול להיות שיש לך זמן. ואני כאילו עבדתי בהייטק, ובערב היה לי תחביב כזה שאני עושה סטנדאפ. גם עכשיו אני עושה מדי פעם, אבל אז בכלל הייתי עושה 3 פעמים בשבוע. אז אמרתי, איך אני אמור להכניס ילד לתוך הלוז הזה? ואז אמרתי, לא רק ילד, גם איך אני אעשה פעולות עם ילד, עם כל שאר הדברים שלי.
כן. למי שעדיין אין ילד,
זה חלק מאתגר. אז נכנסתי למוד חירום בגיל 29, עדיין לא רציתי לעשות ילדים, אבל אמרתי בטוח, אתה יודע, גיל 29, 30 ומשהו אתה עושה ילדים כנראה אם אתה נשוי, זה הרעיון. נכנסתי למוד חירום, שילמתי מאות אלפי שקלים, לקחתי מנטורים, מי שאתה לא רוצה, הרבה התארחו גם פה, למדתי, באמת, למדתי אצל אנשים שעשו בפועל דברים, ולא רק אנשים שסיפרו בחדשות שמשהו אמור לקרות, ולא קנו דירה אחת בחיים שלהם. ואז קניתי דירה ראשונה, דירה שנייה, דירה שלישית, דירה רביעית, באיזשהו שלב נגמרו לי ימי חופש,
ו... זה הייתה הבעיה שלך, ימי חופש?
כי הייתי בשטח, הייתי לוקח ימי חופש.
כן.
ונגמרו ימי חופש, אז התחלתי לעשות נדלן בארצות הברית. לקחתי קורס בארצות הברית, קורס הרחבה, וגם שם קניתי דלת ראשונה, דלת שנייה, שלישית, רביעית. בסוף אותה שנה כבר התחלתי להיכנס לעסקאות של בניינים שלמים, הייתי מארגן קבוצה, נכנס לעסקאות.
למולטי פמילי.
אז היה לי קצת מזל, אפשר לקרוא לזה, שנכנסתי בשנתיים האחרונות שעוד הייתה רביעית אפסית, שיכלת לקחת הלוואות מאוד מאוד בזול, והספקתי לעשות די הרבה עסקאות לפני שהרביעית עלתה. היו לי איזה שנתיים כאלה של חגיגה. ועשיתי המון המון פעולות, צברתי לעצמי, מכרתי גם דירות, אז הגעתי לשלוש דירות. בארץ, גם הכל המסודר עם משכנתה ככה, מסודרת ככה שייתן לי תוספת הכנסה ואני דוחה את תשלומי המשכנתה לאחר כך, זה נקרא כאילו גרייס. אמרתי, נעשה חגיגה זמנית כזה, והשקעות מארצות הברית גם תפקדו טוב, ולפני שנתיים, אחרי ארבע שנים, משהו כזה בהייטק, און אוף, נולד לי ילד לפני שנתיים, חזרתי מחופשת לידה, ולא חזרתי להייטק יותר.
אתה חזרת מחופשת לידה.
אני חזרתי מחופשת לידה, נשארתי עוד איזה חודשיים בשביל לקבל את המניות, כי אתה, לא משנה שזה חוקיות לגבי קבלת המניות, אז נשארתי איזה חודשיים. עזבתי את ההייטק לפני שנתיים ואמרתי, זהו, אני עושה נדלן פול טיים, יש לי ילד, אין לי זמן, גם ילד, גם עבודה, גם זוגיות, גם נדלן, גם סטנדאפ, אין זמן.
כן.
משהו צריך לצאת, אישה, התחתנו, זהו, אנחנו קשר רציני, ילד לא נעים, רק נולד.
לא נעים,
כן. זהו, סטנדאפ, גם אז עשיתי הרבה, הייתי בטירוף של זה, עכשיו אני קצת התמתנתי, כי...
מה הוביל אותך לעשות סטנדאפ?
מה הוביל אותי? לא יודע, עשיתי איזה סדנה של התפתחות אישית, ואמרו שם תעצמו עיניים, תחשבו מה הכי מפחיד אתכם, ואתם מה שרוצים לעשות. אני תמיד הייתי עושה צחוקים בבית ספר, כשצריך, כשלא צריך, בצבא, תמיד זה מכניס אותי לצרות. ואמרתי, למה שאני עושה סטנדאפ מול 300 איש? אז הגדרתי לעצמי מטרה כזאת, ועשיתי כמה פעמים אפילו, הרבה מאוד פעמים, ולא יודע, זה הדליק אותי. אחרי שעשיתי את זה הרבה פעמים כזה, קצת התרגלתי, ואז אמרתי, וואלה, אולי אני אעשה הרצאות בנדלן עכשיו, זה עם צחוקים.
כן.
זה אותו אפקט.
סטנדאפ פיננסי.
סטנדאפ פיננסי, כן.
הנה, נתתי לך שם...
יפה. ניסיתי לעשות בציבור בדיחות פיננסיות, לא עבד בכלל. כי זה לדעתי...
לא צוחקים על כסף, אתה יודע, אנשים ברגע שמדברים על כסף הם יהיו רצינים, אתה מכיר את זה בטח ממסעים ומתנים, נכון? איך שאתה יודע, פתאום מדברים מי רצינים ו... זה כל הדחקות בחוץ.
גם אתה מספר לאנשים, קניתי דירה, מכרתי דירה ויש איפשהו בדיחה, רק דבר היחיד ששמעו זה שאתה כאילו תחון, בטוחים שאתה תחון, לא יודעים שיש הלוואות ומינוף ושותפים.
ולקח את הסיכון ו...
כן, אבל אף אחד לא חושב על זה שזה מצחיק, זה כזה קצת טאבו. זהו, ולפני שנתיים, עשיתי עד לפני שנתיים כזה, גייסתי כסף לפרויקטים בארצות הברית וקניתי עם שותפים, אבל הכל היה כזה על השם שלי או בשביל חברים או בשביל משפחה, לא היה ליווי משקיעים כעסק באמת, ולא בארץ בכלל לא, רק חברי משפחה. לפני שנתיים, כולם רצו שנמצא להם דירה בארץ, אנשים מהעבודה. אז אמרתי, יאללה, נעשה מוניטיזציה לסיפור הזה. נגמרה העמותה שנקראת בוריס קפלן, ונעשה ליווי משקיעים בתשלום, ייעוץ וליווי משקיעים וזה. ועשיתי למשקיעים עסקאות באותו שוק שעשיתי לעצמי עסקאות.
כן, שאתה כבר מכיר ואתה חי.
אני כבר מכיר וחי והמתווכים, אני, אתה יודע, בטופ של הרשימה שלהם, ואני יודע לסגור מהר, ואני מבין כבר הכל מבחינת הכל. יותר טוב ממי שגר שם 30 שנה, למרות שבעצמי גרתי שם 20 שנה, כן? והורים שלי עדיין...
אבל אתה אומרת, יליד?
כן.
לא גילית איפה, אני יודע איפה. בנוף הגליל.
נכון, נכון. אז עליתי בגיל...
אני מוביל אותך עכשיו בשיחה, אתה יודע.
אז בגיל שנה עליתי לארץ, לנוף הגליל.
כן.
הייתי שם עד גיל 18, וההורים שלי, אחים שלי עדיין שם, אני מאז עברתי, בגלל לימודים...
איך זה להיות ילד בנוף הגליל?
תשמע, זה היה מעולה, אתה לא יודע מה יש בחוץ כל כך, אתה לא מתרחק, אז מה יש לך? גם הייתי חנון כזה, אז יודע, לא הייתי, עד גיל 18 לא יצאתי למסיבות בכלל, הייתי נפגש עם חברים, מזמינים פיצה, רואים סרט, מדברים בפארק, אולי מקסימום שותים בפארק, אתה יודע, כמו רוסים זה, אבל בגדול, רק בגיל 18 התחלתי לצאת, אז מה זה ילדות? אתה נפגש עם חברים וזהו, כאילו לא יותר מדי.
בסדר, זה גם מה שיצא מבת ים, לא עכשיו, אתה יודע.
כן? לא יודע, אני שומע פה ילדים, עכשיו אני גר בהרצליה, אז יש ילדים שיש להם חוג טבע, שהם גולשים, כל מיני דברים כאלה.
זה ילדים מודל 2023, אתה יודע, לא היה חוג טבע אצלנו, היה חוג כדורגל, חוג כדורסל, חוג ג'ודו, קראטה.
כן, היו דברים כאלה, אז אני הייתי...
כאלה שמוצאים הרבה אנרגיה.
בדיוק, אני הייתי בחוג היאבקות כזה שאתה צריך להתחבק עם מישהו ולהפיל אותו, אז הייתי בכזה, הייתי בחוג שחייה, אבל לא היה לצאת או משהו כזה.
כן.
וזהו, וחלום של כל ילד בנוף הגליל, כשאני גדלתי שם היה בגדול לעזוב את נוף הגליל, ככה זה היה. המצב הזה השתפר משמעותית, ועכשיו כבר נגיד אחים שלי כבר לא עוזבים את נוף הגליל, יש לי אחים תומים בני 21, אבל...
הם גרים שם?
הם גרים שם. הם מבסוטים, כן, הם גרים שם. מרוצים, והרבה אנשים גם חוזרים לנוף הגליל, לפעמים גם לא בגלל שהם רוצים, אלא בגלל שנהיה יקר במרכז.
כן.
אבל הייתה ילדות, אחלה ילדות, לא היה לי תלונות, כי לא ידעתי מה האלטרנטיבות.
אז זאת אומרת, הבחירה שלך בשוק בנוף הגליל, אולי אפשר להגיד שהייתה איזה כורח טבעי? כי אתה גדלת שם, אתה מכיר, זה הסביבה הטבעית שלך.
תראה, יצא ככה, בכל קורסי הנדלן מלמדים שאתה צריך ללכת אחרי עליית רווחים, ועליית רווחים אפשר כזה לנבא שתהיה לפי שיפור ברמת התעסוקה שיש באזור, שיפור בתחבורה ושיפור בחינוך.
כן.
עכשיו, כשבדקתי את זה, וגם צריך שיתאים לתקציב שלך.
נכון.
אז אני אמרתי, נוף הגליל זה אחד המקומות הכי נוחים מבחינת תקציב, ולא היה לי כמעט תקציב בכלל. כן? הייתי עד גיל 29 בצבא, עד גיל 25 הייתי בשירות חובה, לא היה לי כסף כמעט בכלל, איזה 100,000 שקל אולי, ונוף הגליל התאים לתקציב. עכשיו, חוץ מזה, עברתי על כל התוכניות שהולכות להיות בעיר, ראיתי שיש תוכנית לשיפור בחינוך, תוכנית לשיפור בתחבורה, הבנתי שהולכת להיות רכבת קלה, שהיא כרגע בתכנון, והיא אמורה להתחיל ב-2022. את הביצוע בפועל שהטרקטורים באים. ותעסוקה, ראיתי שיש את אזור תעשייה ציפורית שהוא צמוד לנוף הגליל, וראיתי שכל פעם מגיעים לשם עוד ועוד מפעלי הייטק וסמי הייטק, כמו סולארג', עכשיו הגיעו את הדירן. ואז אמרתי, וואלה, כל מה שמלמדים בקורס נדלן זה קורה בנוף הגליל, ואני כאילו יכול להיכנס פה מוקדם כשהכל בתוכניות. ועוד משהו שיש לי בנוף הגליל שאין לי במקום אחר, שזה יתרון לא הוגן מול מתחרים אחרים בשוק. אני גדלתי שם, אני מכיר את המתווכים מילדות. אנשים בעירייה, אני מכיר אותם, מי שהיה, פעם היה לי ספר, כשהייתי טינג'ר, עכשיו הוא ממלא מקום ראש העיר.
אני לא זוכר מה זה.
והוא הזה שמאשר גם את הפינוי בינוי ברמת העירייה.
הספר.
כן. מאוד התקדם.
מדהים.
כן, הכל אפשרי בנוף הגליל, ובאמת לא, בן אדם תותח על, אני מאוד תופס ממנו. אז אמרתי, אני גם מכיר מצוין את העירייה, גם מכיר, יש לי חברים, חברי ילדות שעובדים בעירייה. אני מכיר מצוין את המתווכים, מכיר כל רחוב, כל פינה. אז אמרתי, וגם הכל מתאים לתקציב, אמרתי, זה מושלם. זה מושלם, וגם בלי קשר למשפחה שלי שם, אז אני על הדרך גם קופץ לבקר במשפחה, תופס איזה אוכל. מקווה שיש אוכל ותופס איזה מנה בתוך כדי טיול. אז הסתדר לי פיקס, ובאמת קניתי שם דירות. ועכשיו, כשיש לי יכולת לקנות מחוץ לנוף הגליל, אני עדיין קונה בנוף הגליל, אני קניתי השנה עוד דירה בנוף הגליל. כי פשוט אני רואה שהתוכניות מתממשות, הרכבת הייתה מתוכננת להתחיל 2022, התחילה.
למה אבל אתה לא קונה במקום אחר?
נשמע...
אתה בעיר אחרת, למה אתה לא בא ל... לא יודע.
בכל עיר...
קריית אתא, נחמד בקריית
אתא. אני מבין אותך. תשמע, לדעתי בכל עיר אפשר לעשות עסקאות מצוינות.
כן.
יש כמה ערים שיש בהם את השיפור בדברים האלה, אבל יש ערים שיש לך יתרון יחסי. ובמקום שיש לך יתרון יחסי, תעשה עסקאות. אם יש דירה באילת שמוכרים אותה ב-30% מתחת למחיר שוק, אז זאת עסקה טובה, לא משנה שזה באילת.
כן.
אז בנוף הגליל פשוט צברתי גם קשרים, גם ידע, גם סטטוס אצל מתווכים, הכל, וזאת גם עיר טובה להשקעה. ויש לי יכולת שם לעשות עסקאות שהן באמת בטופ 3% של העסקאות של העיר. אז שם אני נושא.
שזה בזכות מה? מה, זאת אומרת, מה מביא אותך בעצם לרמה הזאת או לשלב הזה, שבעצם אתה עכשיו עושה את הטופ 3 של העסקאות בעיר, זאת אומרת...
תשמע, דבר... בקורס התפתחות אישית שעשיתי אמרו לי שמזל זאת, כן. זאת מוכנות שפוגשת הזדמנות.
נכון.
עכשיו, הזדמנות תמיד יש וכל אחד יכול להציע לך הזדמנות. אבל רמת המוכנות זה מה שקובע אם תעשה את זה או לא.
כן.
נגיד, אם אתה מלווה משקיע ובא מתווך ומציע לו עסקה שהיא פצצה, הוא לא יודע לסגור אותה כי הוא לא יודע שהיא טובה. אתה עושה עסקאות כל הזמן באזור הזה, אתה תוך שנייה יודע שהיא טובה. אתה יכול להכניס אותה לטיוטות באותו היום לפני שמישהו אחר יחטוף אותה.
טלפון.
אחות,
אפילו לא בטלפון. אתה יודע,
זה... זהו.
אני בטוח שגם לך היה כמה עסקות כאלה.
כן, אפילו בלי לראות. כן, עשיתי גם כאלה. אז בזכות המוכנות המטורפת שבניתי, ובזכות... המוכנות הזאת מאפשרת לי ברגע שיש הזדמנות לחטוף אותה באמת לפעמים באותו יום, לקנות את ה... להיכנס לטיוטות של דירה שאפילו לא ראיתי.
אוקיי.
וזה יכולת שאין מה לעשות, אתה בונה עם הניסיון, לא משנה כמה תלמד. אם אתה עושה עסקה כל שבועיים באותו אזור מסוים, אז אין מה לעשות. כולם יודעים את זה, המתווכים יודעים את זה, ואתה תקבל את העסקאות הטובות.
נכון. כי בסוף הרי מה האינטרס של מתווך? הוא אוהב את הדירה. יש לו דירה, הוא רוצה כמה שיותר, כן. יותר ממנה.
הוא מפחד. יכול להיות שהמוכר פתאום יחליט לא למכור.
כן.
או יכול להיות שהמוכר ייתן בלעדיות למישהו אחר.
כן.
הוא יבטל לו את הבלעדיות. הוא רוצה את הכסף שלו מהר, עכשיו, בטוח. והוא יודע שבוריס ייתן לו את הכסף הזה. עכשיו, הוא לא דואג, כי בוריס עושה עסקה כל שבועיים באותה שכונה ש... והוא יודע איזה עסקאות בוריס עושה. כשבא אליו מישהו, מתקשר אליו ואומר לו, תגיד לי כשיש עסקה טובה.
כן.
כמו שכל עם ישראל אומר את זה.
נכון. שזה אחד, אתה יודע, המשפטים שהכי לא עובדים. אוקיי, העניין הזה של... שיהיה לך איזה עסקת מציאה, תתקשר אליי. אוקיי, עכשיו, אתה יודע, גם מתווכים, בסוף יש להם, מה שאנחנו קוראים לזה רשימת הזהב, שיש להם עסקה טובה, הם מתקשרים למי שסוגר הכי מהם,
כן.
ויש לי גם בקשר טוב איתם, כי בסוף, לא סתם אנחנו אומרים כל הזמן שנדלן זה אנשים, וזה בדיוק זה, זה לא על... זה סוג של חברות שנרקמת גם לפעמים לאורך זמן, זה לא רק אוקיי, כשיש עסקאות. זה,
נכון.
אתה יודע, יושבים, אוכלים קצת שווארמה ביחד,
כן.
לוחים, שותים איזה כוס קפה וזה, צוחקים. לפעמים אתה יודע, שום דבר לא קורה, ולפעמים פתאום בום, יאללה.
נכון.
אוקיי, יום אחר כך יש עסקה, חודש אחר כך, זה לא משנה.
כן.
אבל בסוף זה כל הזמן יתפח את המחור.
כמה פעמים קורה שאתה יושב על קפה עם מישהו, ואז הוא אומר, אתה יודע מה, נזכרתי באיזה דירה,
כן.
פתאום. הוא מתקשר, אתה, וואלה, אפשר לבוא לראות.
כן.
ואין מה לעשות, אני גם פעם כשרק התחלתי, הייתי אומר להם, תבחין, תקשיב, תמצא לי עסקה מתחת למחיר שוק 10%, תתקשר אליי. אף אחד לא מתקשר, אולי מתקשרים פעם אחת, אין סיכוי שאתה בשוק חדש, שאתה לא יודע כלום ולא עשית אף פעם עסקה, שאתה יודע לחתום עליה באותו יום, כי אתה,
כן.
אין מישהו כזה אמיץ, אז אתה גם לא עושה את העסקה, גם שרפת את עצמך אצל מתווך שמסוגל להביא עסקה כזאת, וזהו.
כן, זה בדיוק, זה המוכנות הזאת, היכרות עם השטח שמאפשר לך, אוקיי, פשוט לזהות את ההזדמנות, כי הזדמנויות קיימות, אבל מי שלא מכיר ובקיא בניואנסים הקטנים בשטח, לא ידע לזהות אותם. ויהיה לו גם הרבה פתאום שאלות רגע בכמה אני יכול להסכים, והוא יתעסק בכל כך הרבה דברים שאתה כבר חי את זה, אז זה לך זה מאוד ברור, אתה כבר מראש יודע, אתה רואה את כל התוכנית עסקית מההתחלה ועד הסוף, עד המחירה, אתה גם יכול כמעט לנבא לאן הרוח נושבת גם מבחינת הצפי לעליות מחירי ולאן השוק מתפתח ומה כן. הולך להיות.
זה כבר מורגש באינטואיציה, כאילו
כן.
אתה מרגיש את זה. חוץ מזה גם עכשיו יש את העניין של הפינוי בינוי שהוא נכנס מאוד חזק. וכל מתווך מבטיח לך בערך בכל דירה פינוי בינוי.
כן.
יש הבדל גדול מאוד בין פינוי בינוי אחד לאחר. יש כזה ש... לא יודע מה, יש אישור תוכנית בניין עיר ואישור היתר ומה שאתה לא רוצה, ויש שזה מתווך שאף אחד לא מכיר אותו, יחתים איזה ארבעה אנשים וקורא לזה פינוי.
איך אתה מתמודד עם זה? כי זה, בוא נגיד ככה, 90% במדינת ישראל, אוקיי, בעיקר באזורים הישנים שאנחנו גם עובדים בהם, אין כמעט בניין שלא יחתימו אותו על איזה נונס, כאילו זה תופס כזה של, אתה יודע, התחדשות עירונית, יש כאלה ויש כאלה, לא נכנס כאן כבר. לכל הניואנסים הקטנים, אבל איך אתה מתמודד עם זה, איך?
בגדול, דבר שאני אומר לכל משקיע וגם לעצמי, אני אומר שפינוי בינוי זה בונוס. העסקה צריכה להיות מספיק טובה גם בלי פינוי בינוי.
אבל אתה לא רואה להניח שבעלי דירות, אתה יודע, שדיברו איתם. מה, עכשיו מישהו אמר, אני רוצה להחתים על פינוי בינוי, הם אוטומטית מעלים את הדירה, אתה יודע, מ-700,000 למיליון. נכון. ככה, אוקיי? מה, הולך להיות כאן פינוי בינוי?
אז יפה. אז אם מעלים את זה למיליון, אבל הסטטוס של הפינוי בינוי לא מצדיק את המיליון, אז לא קונים. כן. אבל אם, לפעמים הוא כן מצדיק, לפעמים בן אדם מוכר ב-100,000 שקל יותר. הייתה לי עסקה שעשיתי למשקיע בשנת 2022, שנה שעברה. הוא קנה דירה ב-950,000, בסדר? העסקה הכי יקרה שבוצעה עד אז הייתה 870,000. כלומר, הוא קנה יותר יקר מהעסקה הכי יקרה שהייתה עד אז.
כן.
עכשיו, כאילו, היה שם פינוי בינוי בתהליך, ועכשיו, אם הוא מחר הרבה יותר יקר המוכר שם, אבל אמרתי לו, תקשיב, לדעתי זה מוצדק. והסברתי לו מה אמרו בעירייה, מה אמר היזם, מה אמרו המנהלת שמקדמים את זה, ואמרתי לו, תשמע, לדעתי, זה מוצדק, יש לך פה סיכון, אבל לדעתי זה מוצדק. היום, כן. הבן אדם הזה שכן לפני שנה, עוד שבועיים הוא בא כבר לבחור את הדירה החדשה שלו.
אבל קודם כל זה מעולה, אבל כאן כבר אתה אומר, גם יהיה יזם. זאת אומרת, זה כבר יחסית תהליך כן. שהוא מתקדם יותר. בסדר, אני יודע על הרבה מקומות באזור הקריות, נהריה, אוקיי, כל מיני ערים נוספות, גם אפילו בבת ים, שמדברים על פינוי בינוי וכל מיני דברים כאלה. אבל אין שום דבר קונקרטי. בבת ים, בסדר, יש טבעות וגם בנהריה והכל, אבל נניח באזור הקריות, יש אזורים שלמים שאתה מסכם ואתה אומר לפעמים, אין כאן כדאיות, כאילו, אז...
נכון.
זה, אוקיי, זה בסדר שהם רוצים נניח אפילו 100,000 שקל יותר מהמחיר שוק. אבל עד שמשהו יתקדם, זה יכול לקחת עוד הרבה שנים, זאת אומרת.
נכון. אז אני אומר, מי שרוצה לקחת עסקה של פינוי בינוי, הוא כנראה ישלם יותר מעסקה בלי פינוי בינוי. אבל זאת בחירה שלו, אם הוא רוצה את הכרטיס לוטו הזה.
נכון.
אז זהו, ובשביל, כדי לקבל ודאות, כדי לקבל, נגיד, להבין קצת אם יש סיכוי לפינוי בינוי, אז אני משתמש בהצלבת מידע שאני מקבל מעירייה, יזם, מי שמנהל את הפינוי בינוי מהצד של הדיירים, עורכי דין שמייצגים את הדיירים, מחקר כל הדבר הזה, בדרך כלל המתווכים לא מתעסקים בכל המחקר הזה, כי המטרה שלהם זה לשרת, כאילו, זה למכור דירות, מזה מתפרנסים.
לפעמים אני רואה מודעות שמתווכים באזורים שתקשיב, כאילו, לא יהיה שם לפחות לא ב-15 שנה הקרובות, כאילו, אם התחילו אולי בעוד 10 שנים רק להתניע שם תהליך, זה יהיה נס, וכאילו, כל מודעה זה צפי לפינוי בינוי.
צפי, בסדר, צפי של המתווך.
אתה יודע, צפי, בגדול הם צודקים, כאילו, ב-50-60 שנה הקרובות, אני מאמין שנראה ברוב הארץ באמת.
נכון. אני אומר לכל אחד שקונה במתחם, אפילו שבדקנו אותו והוא נראה בסדר, אני אומר, תשמע, תיקח בחשבון, אנחנו מכינים תוכנית עסקית, כאילו אין פה פינוי בינוי.
כן.
זה מה שאני אומר, אבל אם אתה יודע, זה מגולם רק פתאום, רק 50,000 שקל לפינוי בינוי מגולם, אז אתה אומר, וואלה, אולי זה בסדר, אולי זה שווה.
זה באמת תלוי בסטטוס. זאת אומרת, אם כבר יש את ה... אוקיי, שהוא מהוותמל, ואתה כבר מאושר, והעירייה משתפת פעולה, וכבר יש יזם, ויש מנהלת, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יש כאן כבר הרבה יותר בשלות. אז זה ייקח עוד שנתיים, זה ייקח עוד 3, ייקח עוד 5, אבל יש כאן כבר תהליך. כן. של הגשה של יתרים.
נכון, זה, אוקיי. זה עולם אחר.
למחוזי, למקומי. אתה אומר, אוקיי, בסדר, משהו קורה.
כן, שם אתה תשלם כנראה יותר מ-50,000 שקל ממחיר של דירה בלי פינוי בינוי.
לחלוטין. אבל... ככל שאתה יודע, לפעמים, אני מסביר את זה למשקיעים, אני אומר, זה שיש פינוי בינוי, נכון, זה יכול לקחת גם עשור. אתה יודע, אבל יש, מהרגע שצץ הרעיון הזה והתחילו... להקים מנהלת ולאסוף חתימות, עד הרגע שבאמת הורסים את הבניין ומקימים חדש, או עד שיש כבר בניין חדש. אבל כל שלב בתהליך הזה, כל חתיכה ממנו, גורמת למחיר לעלות עוד טיפה. זה יכול להיות 50,000, 100,000, 300,000, תלוי באיזה שוק אנחנו,
נכון.
אבל המחיר משתנה. והחוכמה היא מצד אחד להגיע עם מידע מודיעיני, אוקיי, 8200 אתה, נכון?
כן.
בסדר? כמה שיותר מוקדם ולהיכנס. לעסקה. וזה הרבה פעמים, אתה יודע, לזהות את התוכנית פיתוח.
כן. למשל, אתה יכול גם להיות בקשר עם היזם. לפעמים היזם הולך לעשות משהו, הולך להיות, לעשות איזשהו דיון מספר, לא יודע, 8 בעירייה, כן. ובדיון הזה הוא אומר סיכוי גבוה שיאשרו משהו. או שהוא אומר, אני הולך, יש נון-שופים, שזה חוזה זמני כזה, שזה, ויש אחר כך את החוזה הסופי מול היזם, אז יכול להיות שהוא יגיד לך עוד מעט, מחתימים את החוזה הסופי. עכשיו, עדיין הוא לא הודיע לאף אחד במקום הזה.
כן.
אבל אתה כמישהו שהוא שומר על קשר עם היזמים, עם העירייה וזה, אתה יכול לדעת דברים קצת לפני בעלי הדירות. שלפעמים, הרבה פעמים אין להם מושג.
הם לא יודעים, הם גם בבית, חיים את החיים שלהם.
חלק מהם גם קנו את הדירה להשקעה וגרים במקום אחר. הם בכלל לא יודעים ש... קורה לי גם שאני קונה דירה במתחם פינוי בינוי שכבר בדיונים בעירייה כבר שנתיים, והיה כנס פעם ראשונה, פעם שנייה, ואין להם מושג ששום דבר קרה. אז המוכנות זה כאילו המפתח. גם ברגע שיש לך את המוכנות ואתה נגיד מדבר עם מטווחים, ואתה אומר לו, תשמע, אני רוצה בבניינים האלה, במחיר כזה, אז הם רואים עליך שאתה הולך לסגור. כשאתה בא, שאתה לא מבין כלום, אז הם מנסים, אתה יודע, לנפנף אותך בנימוס למקרה שתקנה בטעות דירה.
כן.
זהו, אתה בטח מכיר מהשוק שלך, קריית אתא, זה שוק מאוד מבוקש למשקיעים.
כן.
אז...
בכלל כל אזור הקריות הוא חם בטירוף. קריית אתא לוהטת. לא יודע, כאילו, אתה יודע, אני קורא את הכתבות שיש בעיתונים, זאת אומרת, זה כאילו, אתה יודע, מדינה אחרת. לא יודע, כאילו, אצלנו בקריית אתא, שלחו לי אתמול להם איתי כתבה ש... המחירים עלו באיזה 15% בחודש האחרון או ברבעון האחרון או משהו כזה. בחצי שנה האחרונה לא הספקתי לקרוא את הכתבה, אבל זה מטורף. זאת אומרת, אני רואה את זה, לפעמים משקיע, אוקיי, קונה דירה, עד שהוא מקבל את הדירה לוקח 3-4 חודשים, כבר זה, אין מחירים כאלה. זה כאילו הופכה, גם אם הייתה עסקה, נקרא לזה רגילה, אוקיי, ומחיר שוק, עד שהוא קיבל את המפתח, כבר זה כאילו זה עסקת מציאה.
נכון, עכשיו זה גם מאוד מסוכן, בגלל שזה באמת קורה, אז אני התחלתי לשים במועד חתימה, אז אמרתי למשקיע שקונה, אמרתי לו בוא נשים יותר במעמד חתימה ונגדיל את הכנס של המוכר אם הוא מבטל. כי נוצר סיכון באמת שיש חצי שנה או 9 חודשים עד קבלת מפתח, יש סיכון שהדירה תעלה ב-300,000 שקל,
כן.
והביטול של המוכר הולך לעלות לו רק 100,000 שקל. אז נוצר סיכון כזה, התחלתי להעלות את המקדמות עכשיו.
אוקיי, זה פחות יצא לי להתעכל, יש כל מיני עסקאות שמורכבות יותר, שאז צריך לעשות תנאי מטלה וכאלה, ואז
כן.
אם אתה לא יודע לסגור טוב את המוכר, צפה פגיעה.
זה מאוד מפחיד.
אחרי אותי. שפעם אחת אתה חווה את זה, שמוצאים אותך מעסקה וביי ומוכרים את הדירה אחר כך ב-150,000 יותר, אתה אומר no more. אני את השיעורי בית הכנתי, אני את המחיר של שכר לימוד שילמתי,
כן.
אף אחד לא ידפוק אותי עוד פעם, ככה אני.
כן.
אז שאלה, איך אתה, זאת אומרת ככה, זרקנו קצת על שוק הנדלן, על המחירים, בכלל, אנחנו בסביבת ריבית שאנחנו אומרים לא הייתה כמותה כבר איזה עשור, איך אתה חווה את השוק?
אני חווה שיש עכשיו הרבה פחות אנשים שהם משקיעים פשוטים ויותר אנשים שהם משקיעים מתוחכמים. שנה שעברה באו אליי בעיקר אנשים שאין להם דירה בכלל, שאומרים אני רוצה, כי כולם עשו נדלן, כולם קנו דירות, לא משנה באיזה מחיר, 100,000 שקל מעל מחיר שוק, לא משנה מה, רק תן לי דירה. השנה באים אליי יותר אנשים שהם לפעמים עורך דין שיש לו כבר 2 דירות, או מתכנן פיננסי, או אנשים שקצת מבינים בזה. הייתה לי מישהי עם 5 דירות שקנתה, מישהו שיש לו 6 דירות שקנה דירה. אנשים שהם רואים את התקופה הזאת כהזדמנות, גם אני קניתי השנה. אנשים שהם ניזונים מחדשות, הרבה עולים על הגדר ומחכים.
כן.
שזה מצד אחד כאילו מבאס, כי זו תקופה מצוינת בשבילם לעשות עסקאות. מצד שני, למשקיעים שכן נכנסים, זו תקופה מצוינת.
אתה יודע, זה כביכול, אתה יכול להתבאס בשבילם, אבל אתה יודע, זה בסוף אחריות שלהם.
כן, אבל זה עצוב לפעמים, אתה יודע, באים אליי אנשים, באו אליי, אתה יודע, אני סך הכל 2 שנים מלווה משקיעים שהם לא חברים במשפחה, ועושה עסקאות מעבר למעגל קרוב. רק אנשים היו באים אליי ואומרים לי, אני לא יודע, אני מחכה שהמחיר ירד, לא יודע, הוא קפץ מדי ב-2021, אתה יודע, ב-16%, ואני מחכה, והיה לו איזה 200,000 שקל, זה היה מספיק לעשות עסקה מצוינת. ואני כאילו, אני מתחיל, להיות עצוב, להיות כועס, לא יודע, ואני אומר לו, תקשיב, ואז הם חוזרים אליי אחרי שנה, או שמתקשרים אליי עכשיו. אני אומר לו, תקשיב, אני מצטער, אבל אתה לא יכול לקנות דירת שלושה חדרים בקומה שנייה, אתה יכול לקנות דירת שני חדרים בקומה האחרונה, עם אותו כסף שלך. וזה עצוב לי, כי זה, אתה יודע, משפחה צעירה, שהם עדיין, זה יהיה צעד נכון בשבילהם לקנות, אבל זה פשוט, זה כאילו, זה מבאס, זה מבאס. זה כמו שאני, זה כמו שאני בעצמי, במקום להיות עכשיו עם, לא יודע, 20 דירות, אם הייתי מתחיל בזמן הנכון, אני פחות עם 10 דירות, פחות מ-10 דירות.
אין מה לעשות, בסוף, תיאורטית, אוקיי, השוק היה אמור לרדת. תיאורטית, הריבית עלתה, הביקוש ירד, אתה יודע, בתיאוריה, אוקיי, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו באיזה כיתה של תואר לכלכלה, אוקיי, היינו אמורים לראות ירידות מחירים,
נכון.
מה לעשות? יש כאן תנאי שוק אחרים, יש כאן הרבה כוחות והרבה הרבה הרבה דברים שקורים גם מתחת לפני השטח שלא מאפשרים לשוק הזה אוקיי לרדת. עכשיו, מי שמבין שאנחנו באיזה מצב של עצירה, עכשיו זה גם לא עצירה מוחלטת, כאילו, אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע פתאום באוטו ויש כזה שלב שאתה אומר, טוב, אני מוריד את הרגל מהגז, שאנחנו אומרים, שהאוטו ישות, נמלא את המצבר של ההיברידי. בסדר? זה מה שקורה כרגע. עכשיו, מי שנשאר, כמו שאמרת, זה השחקנים הרציניים, הגדולים, הקרישים. בסדר, שאחר כך, אתה יודע, תמיד אומרים, הם בתקופה הזאת חגגו כמה כסף הוא עשה. אתה מכיר את אלה שבסל פעם קנו כמו משוגעים דירות בארצות הברית ב-20-30 אלף דולר, מכרו אותם אחר כך ב-300.
גם בארץ, 2008, 2016, קורונה.
כן.
בקורונה קניתי שתי דירות, כולם אמרו לי שאני עושה טעות, גם בארצות הברית, עשיתי 4 דירות בארצות הברית, בזמן הקורונה כולם חשבו שהמחירים ירדו וזה וזה וזה. אבל כל האנשים שיש להם דירות, הקשבתי לאנשים שיש להם נדלן, בניגוד לקודם שהקשבתי לאנשים שאין להם, כשהקשבתי לאנשים שיש להם נדלן, אמרו לי עכשיו זה הזדמנות, וראיתי שכולם מתחמשים עם דירות, אז גם קניתי באותה שנה שתי דירות.
אם יש משהו שאני הבנתי, שפשוט אי אפשר ומיותר לנסות לתזמן את השוק. וכאילו, זה מראש נתון לי כישלון.
אף אחד לא יודע באמת.
לא יודע. אם אני הייתי יודע שמה הולך להיות, זאת אומרת, מתחילת הקורונה, סבבה, קנינו, אבל אם הייתי יודע שזה מה שהולך להיות, תקשיב, בקריית אתא יש דירות שלנו שעלו ב-40% בשנה. זה מטורף. זה מטורף.
ואם תחשב את העלייה של ההון העצמי, אתה לא שמת את ה-100% מהדירה.
לא, איפה?
אתה שמת 200,000, הדירה עלתה ב-200,000, עשית 100%
הלאה. לא רוצה לבאס, גם 200,000 אפילו לא שמתי. יש דירות שקנינו עם 30,000 שקל, 28,000 שקל, משהו כזה, ועלו ב... לא אומרת, עכשיו תכפיל בכמה מאות אחוזים.
בסדר? צורות לא הגיוניות
אפילו. זה צורות שכאילו, זה בלתי אפשרי, כאילו לשים 30,000 שקל ולחזור עם 300, בסדר, זה לא נקפה.
כן.
עכשיו, אם הייתי, אתה יודע, ממשיך לחפש ולספר לעצמי כל מיני סיפורים, אז לא היינו קונים, לא היינו מתקדמים, זה מאוד פשוט.
זהו, זה באמת נכון, לא לחפש את העסקה שהיא מתחת... 20% מתחת למחיר שוק ורק אותה אני עושה, בעסקה הראשונה שלי. מי שעושה ככה מחפש הרבה זמן, בסוף הוא קונה אחרי 10 שנים כשהדירה עולה 200% יותר, אז הוא קונה ב-20% אולי מתחת.
כשאני התחלתי דרך אגב, אותי לימדו שעסקה טובה לעסקה של 25% מינימום במחיר השוק. חיפשנו, עסקה הראשונה הייתה 20%, רק 20%, היה מאוד מאכזב, בסדר? סיפרתי לך קודם, עכשיו אני הולך אחרי צהריים, יש לנו כינוס ככה, כן, התחדשות עירונית לפינוי בינוי, אתה מבין, זו הייתה עסקה, קנינו אותה עד ב-350,000 שקל, ושאלו אותי עוד מה העסקה ולמה, והכל, לא משנה שהיום שווה כבר הרבה הרבה יותר, אבל... אם יש משהו שאמרתי שסבבה, אוקיי, הגעתי לעסקה הזאת, אחר כך הגיעו גם עסקאות של 30% מתחת למחיר השוק, אבל אתה לא יכול לבנות עליהם. אתה לא יכול לבנות עליהם. שתיים, העסקאות האלה של ה-20-30% מגיעות עם רשימת מקולת של בעיות מטורפות, מטורפות, באמת. זאת אומרת, שלפעמים הזמן לפתור אותם והכל, יכול להיות שזה שווה את זה, יכול להיות שלא, לפעמים אתה יודע, בא לי, לפעמים פחות בא לי.
כן.
ויש עסקאות דווקא לא פחות טובות. בסדר, העסקה שסיפרתי לך ששמנו תכלס, בסוף 28,000 שקל הון עצמי. בסדר, זו עסקה שכיום תכלס הייתה מחיר שוק. לא עכשיו תגיד איזו עסקה, אתה יודע, וואה, זה בוננסה מטורפת. אחת העסקאות הטובות, מת על הדירה הזאת, ביופי שאתה יודע שגם הסחירות עלתה בשנה וקצת האחרונות, אז בכלל, כאילו זה שיפר עמדות, אז גם עליית ערך שלה, גם עלייה בסחירות, כאילו...
חכה, ועלייה בסחירות רק התחילה. עכשיו כל מי שיושב בבית של ההורים וחושב אם לקנות דירה או לסחור דירה, אז פעם הרבה מהם היו קונים דירה, עכשיו הם לא מסוגלים לקנות דירה. אנשים שגרים במרכז במיוחד כבר לא מסוגלים, אז הם יהיו סוחרים. עכשיו מה קורה? יש הרבה מאוד סוחרים, הרבה יותר מבעבר. שוק הסחירות חייב לעלות, אין אופציה אחרת. ומי שיקנה עכשיו דירות, אז יהיו לו סוחרים, והסוחרים ישלמו לו את הסחירות. אני באמת, תקופה מדהימה, תקופה מדהימה, גם אני לא זוכר שהייתה, אני לא מכיר סיפור שאנשים הצטברו על הגדר, לא קנו, וכשהם חזרו, המחירים לא עלו. כאילו, אני לא שמעתי על דבר.
זה בדיוק על מה שתחילת הקורונה, הרי למה המחירים עלו? זאת אומרת, עזוב, נכון שאנשים ישבו בבית, כסף זה, פחות טסו, פחות עניינים, אבל גם נוצר איזה צוואר בקבוק, בסגר הראשון בעיקר, זוכר שהרחובות היו ריקים. הרחובות היו ריקים, אני הייתי נוסע לקריית אתא, עומד כביש רק יום כיפור. לא, כי כולם בבית, קודם כל זה אחלה יתרון, כי אתה לופק, בדיוק כולם פותחים לך. בסדר, אתה עם השיחה ופותחים, זה היה מאוד קל. לא היית צריך, כאילו לא היה עבודה, לא היה שום דבר. אז זה היה יתרון. אבל ברגע שקצת שחררו את הסגר, ואנשים אמרו טוב, אנחנו לא יכולים לטוס כשמיים סגורים, אז הם בעצם חיפשו, אוקיי, מה לעשות עם הכסף שיש להם. הוציאו גם משוק ההון וכן, ואז פשוט הייתה נהירה לנדלן. ואז ראינו פשוט ביקוש מאוד מאוד גדול, ומחירים פשוט שיוצאו מפרופורציה. זאת אומרת, המחיר בין תחילת חודש לסוף חודש של אותה דירה היה שונה.
זה מטורף. ב-2021 זה רק החמיר.
כן.
ב-2022 עוד יותר. עכשיו, לא רק זה, גם עכשיו קבלנים לא בונים כמו פעם. אם פעם, כשהייתה הצטברות על הגדר, בסדר, חזרו אנשים והמחירים עלו. אבל הם חזרו... הקבלנים לא הפסיקו לבנות, כל פעם היה עוד היצע. נכון שלא היה מספיק, אבל לפחות הוסיפו היצע. עכשיו קבלנים לא מתחילים לבנות.
שלחו לי אתמול עוד כתבה, וכך אני מגיע לכתבות. אני פשוט לא נכנס כל כך לאתרי חדשות. איש רמי, אוקיי, מרוב שהם כבר בלחץ, כי קבלנים יש ירידה של 40% בהגשה של קבלנים למכרזים, התחילו לפרסם בטלוויזיה.
טלוויזיה, מה, שיקנה מישהו שיושב בסלון?
כן, לא יודע, אל תשאל אותי זה, אבל התחילו כבר לעשות פרסום לקרקעות, אוקיי, לקבלנים.
וואו.
שתבין כאילו לאן הגענו, וצריך בסוף, אתה יודע, לחבר רגע את כל התמונה. נכון שהמחירים עלו, אבל זה כבר גם ב-2011 אמרו שהמחירים עלו, גם ב-2012 ו-2013 ועד היום, אוקיי, אמרו שהמחירים עולים, אבל בסוף אני חושב שיהיה כאן שוק, שיפגוש שוב פעם היצע נמוך וביקוש מאוד גדול.
מה אתה אומר על זה שאומרים שתהיה עכשיו בגלל הרפורמה וכל זה תהיה ירידה מהארץ, אולי זה הוריד את הביקוש, מה דעתך על זה?
תראה, יש לי גם פעילות בחול ואני ככה בקשר עם כל מיני אנשים גם, כל מיני מדינות, ארצות הברית, אירופה וכאלה. כן רואים המון נגירה, זאת אומרת המון ישראלים שככה נקרא לזה רילוקיישן, בסדר, נהיה עדינים שעוברים לגור ככה בכל מיני ארצות אחרות. אני עדיין לא חושב שזה מסה מספיק גדולה בשביל לשנות כאן את השוק.
כן, לא כל כך קל לך.
עדיין בסוף שוק הנדלן בנוי לא על משקיעים, זאת אומרת כל הזמן אנחנו פודקאסט שמתעסק במשקיעים, מאשימים את המשקיעים, מעלים לנו את המס רכישה, כל מיני גזרות, כל פעם מנסים לתקוף אותנו ממקום אחר. אנחנו כלום, אנחנו טיפה בים, זה פשוט הכי נוח. צריכים לשעיר לזזל, נכון? מה זה שעיר לזזל? מישהו שגם ככה הוא לא באמת קשור, אבל בוא נאשים אותו. כי אם לא נאשים אותו, אז יאשימו אותנו. בסדר, עכשיו זה מתאים מאוד לילדים קטנים, בסדר, הבנות שלי שהן היו קטנות כל הזמן היו מאשימות, לא משנה, גם אם לא הייתה בבית היו מאשימות אותי, בסדר, מתישהו גדלו הם הבינו שהן צריכות לקחת אחריות, איפשהו הממשלה שלנו לא, כנראה לא מספיק גדלה והכל, אבל זה כאילו זה המצב.
גם המשקיעים הולכים להיות לדעתי החברים הכי טובים של השוק בשנים הקרובות, כי כשכולם עברו להיות סוחרי דירות, בשביל שמחיר הסחירות נמוך יותר, עדיף שיהיה היצע של דירות לסחירות.
נכון.
והיחידים שמספקים דירות לסחירות זה משקיעים.
כן. אז... היום, גם באזור הקריות שנניח, ניקח 5 שנים אחורה, שהתחלנו, אוקיי? היה היצע מטורף של דירות. היצע מטורף, אתה אומר, השוק היה מפוצץ של בדירות להשכרה. זה כאילו בהתחלה, אני זוכר, היה איזה סוג של פחד שלנו, איך נצליח להשכיר את הדירות. ואתה יודע, אז כאילו, זה היה צריך מאיתנו מאוד מאוד לדייק את המוצר, איזה דירות אנחנו עושים, וככה נכנס לכל העניין של ההשבחה ושל נכסים, וליצור דירות מאוד מדויקות לקהל יד שאנחנו רוצים להביא. היום אתה רואה שפשוט אין דירות. אוקיי, לפחות לא בכזאת כמות. עכשיו, אתה עושה דירה שהיא נראית טוב יותר מהשאר, היא נחטפת ברגע.
יש לכם גם עכשיו רוסים ואוקראינים שבאים לקריית אתא?
כן, למרות שעכשיו קצת נרגע כל הסיפור הזה, אבל הייתה תקופה, כן. עד ב-11 בלילה עוד הייתי מקבל טלפון, ויש לך דירה להשכרה.
יואו.
בכל מחיר.
יש עכשיו בנוף הגליל וגם בחיפה, אני שומע שיש עולים חדשים שהם בדרך, ו... כבר אנחנו חותמים להם חוזה שכירות כשהם בדרך. עכשיו, עשיתי את זה פעם ראשונה כשמישהו בדרך, בדרך כלל הם מגיעים ואז אני מתעסק בזה.
כן.
אבל זה פשוט... בספציפית בנוף הגליל, אני מאוד אוהב להזכיר לרוסים ואוקראינים, כי איכשהו יש איזה בתרבות שהם מתקנים בעצמם דברים עם הידיים, אז אני מאוד שואף להזכיר להם דירות. חוסכים הרבה כאבי ראש. אבל בלי קשר אליהם גם יש מצוקת שכירות מטורפת.
כן, כי יש פחות משקיעים, יש פחות משקיעים, יש פחות דירות להשכרה, כמו שאמרת, וזה גלגל.
איך אתה מתמודד עכשיו עם זה שהריבית מאוד עלתה, גם אני וגם עלתה, אוכלים עכשיו עלייה בהחזרים. אנחנו ממונפים, בצורה חכמה, אבל ממונפים טוב.
נכון. תראה, אני חושב שאני לקחתי בחשבון גם בימים שיש, איך אומרים, הים היה רגוע, שיום אחד בים גם יש סוער. זאת אומרת, אז תמיד ידעתי ליצור אחד קרן חירום, שתיים, למנף את עצמי עדיין בגבול שאם אחרי כל ההחזרים השלילים שאז היו, עדיין אני אהיה כביכול שתישאר לי הכנסה פנויה. בסדר? זאת אומרת שאני עדיין אצליח לחסוך, אז סבבה, אני החיסכון כביכול ירד, אבל עדיין אנחנו חוסכים. בסדר? זה עניין של אסטרטגיה, יחד עם זאת, יש נכסים בחול שמגבים על הנכסים, אוקיי?
בפולין.
בעצם תזרים, כן, בפולין, בפיות שלנו בפולין, ואז כביכול בסוף, איפשהו אני נשאר ברק איבן.
יפה, תשמע, זה מעניין, גם אני עושה ככה, יש לי נגיד גם עסקאות בארצות הברית שסותמות לי את התזרים השלילי.
כן.
וזה מעולה, אבל לא כולם אוהבים להשקיע בחול, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים, שזה מאוד מפתיע אותי, כאילו, אנשים מוכנים לקנות דירה בארץ בכל מחיר, לא משנה מה, מתאבדים על זה, לא משנה, לא חושבים על היגיון כלכלי, אבל בחול, לא יודע, בפולין, בארצות הברית, דירה שעולה, לא מדבר על חצי מזה, רבע מזה, שמינית מזה, פוחדים לעשות את זה.
זה עניין של מה, אתה הלך... אם תקשיב לפרקים, אוקיי, הראשונים שמדברים נדל"ן, אתה תראה שאתה יודע, בהתחלה הייתי מה רק בישראל, מי משקיע בחו"ל, כי ככה, אחד, ככה חונכתי, שתיים, אתה, אוקיי, זה מה שאתה רואה, זה גם מה שאתה יודע, מתישהו אתה מגיע כבר לאיזה שלב ש, אוקיי, מבחינת דירות, שאתה צריך להגיע עם חתיכת סכום לכל עסקה, זאת אומרת, מעל 500,000 בשביל להתקדם. עם כל המינופים, כמה אתה גם יכול למנף את עצמך, אוקיי, אובר אין אובר. ואז אתה מתחיל לחפש פתרונות יצירתיים. וככה התגלגלנו קצת גם לחול. גם חלק מהמזימה הייתה בדיוק מה שהסברתי לך, זאת אומרת, נקרא לזה כלים שלובים, אלא שבסוף השקעה שיוצרת תזרים, מגבה על השקעה שיוצרת תזרים שלילי, ובסוף אתה יוצא ברק איבן, אבל השוק עולה, זאת אומרת, דרך אגב, גם בפולין יש עליות מחירים מטורפות. היתרון שאתה יודע, שם אנחנו קונים דירות חדשות, בסטנדרט גבוה, במרכז העיר, בפריים לוקיישן, ואוקיי, ביקוש מטורף לסחירות, ביקוש מטורף לקנייה, למחירה. אז מבחינתנו זה לא משנה, עוד לפני שאנחנו מקבלים את הדירה, כבר יצאה עליית ערך ו... אוקיי, בסדר. צריך לעשות את זה חכם, זאת אומרת, גם בארצות הברית אפשר לעשות את זה. כל אחד במשיכה שלו, אני פשוט אוהב את זה, קלאב. ודברים משתנים.
כן.
במיינד שלנו.
אז אתה מכוון, נגיד אם מישהו בא אליך משקיע, יש לו סכום מסוים, אז אתה אומר לו, בוא נעשה איזה כלים שלובים, כאילו בן אדם, איך אתה מציג את דבר כזה?
קודם כל אהבתי שהפכת את הרעיון, שאתה מראה לו, אבל תראה, בסוף, שמגיע משקיע, צריך מאוד להבין רגע מי הוא, באיזה סטטוס הוא נמצא, מה נכון לו, גם מבחינה מימונית. זאת אומרת, אם זה מישהו שזה דירה ראשונה, ויש לו, לא יודע מה, את ה-300 אלף שקל, 400 אלף שקל, נגיד לו, אתה קונה בארץ. אתה קונה בארץ, גם אם הוא רוצה בחול, במה, וזה, אני לא רוצה לקנות דירה שנה, אני אומר לו, אבל בארץ יש לך את ה-75% משכנתא, ויש לך פטור ממס רכישה, וממס שבח אחרי 18 חודשים, אל תפספס את זה. זה חתיכת בונוס. בסדר, תעשה עסקה שתיים בישראל, תבוא, בכיף, נלווה אותך גם בחול. אבל צריך לעבוד, צריך גם אסטרטגיה, צריך להבין תמיד, אוקיי, מה המטרה שלך, לאן אתה רוצה להגיע ולהתחיל להדוות את הדרך לשם.
כן.
בסוף המטרה שלנו זה לא למכור דירות, כי אז היינו מתווכים. בסוף הזה, אני מסתכל על ההשקעה הנכונה כחברה לליווי השקעות נדל"ן, אנחנו עוזרים לאנשים באמת ליצור את החופש, את הביטחון הכלכלי הזה, ואתה חייב לשמור באמת על איזו אסטרטגיה, לבוא עם אג'נדה מסוימת.
כן,
אין? כן. לפעמים יש כאלה שזה מתאים להם לקחת יותר ריזיקות, יש כאלה שממש, אני אומר, אתם צריכים את זה הכי סולידי שיש.
כן, אנשים באים, אני רוצה חופש כלכלי, איך אני מגיע לחופש כלכלי? כן. אבל אין לך דירה אפילו, איזה חופש כלכלי? אתה רוצה להגיע לצדק, לכוכב צדק,
אתה... אין לך דירה זה אותו, אבל אין לך מזכורת.
אין לך מזכורת, אין לך הון עצמי, אתה רוצה חופש כלכלי. חכה, בוא תעשה משהו.
נכון.
אז... הרבה פעמים אני חושב שזה מעכב אנשים, זה שאתה רוצה... זה בסדר לרצות חופש כלכלי, אבל לנסות, כאילו להתמקד בחופש כלכלי, במקום להתמקד, לעשות את הצעד הראשון, זה גורם לעיכוב, כי אז אתה...
נכון.
אתה לא מוצא את הדרך לחופש כלכלי, חופש כלכלי מאוד, כאילו, יכול שאתה יכול לעשות תוכנית מאוד מורכבת, אבל עד שתבנה אותה ותתעסק בזה, אתה, בזמן הזה אתה מפספס את הרכבת.
גם דברים משתנים, אתה יודע, סבבה, אני כתבתי 20 פעם את התוכנית העסקית שלי.
זה בסדר? כן.
הדירות שהיינו קונים ב-500, היום הוא לא כבר 800, 850. עכשיו, אתה יודע, תחשוב, אתה מחשב לפי המחיר של היום, אני ככה, אני צריך לכל דירה ככה, צריך ככה, ככה דירות, פתאום מגיע שוב, בום, משתנה לך. מה שעלה 500, עולה 850, זה הכל משתנה. עכשיו, סבבה, זה, אתה חייב להיות מאוד 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 גמיש. אני חושב שצריך איזו מטרה, צריך איזה מצפן שיכוון אותך, שאתה תלך בדרך אליו. מצד שני, אבל זה דורש המון המון גמישות, והשתנות עם השוק, ומה שנכון לך היום, לא בהכרח יהיה נכון וישרת אותך מחר. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים לפינה גבוהה, אוקיי? למי שעוקב. מי שלא עוקב, מה לעשות, לא עשה שיעורי בית. שנקראת השאלון המהיר. אתה מוכן?
יאללה.
החוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה? תהיה ספונטני, חוש הומור, אין לך ברירה, סטנדאפיסט.
חייב, בדימוס, בדימוס.
בדימוס. בסדר. אני מכיר את הבדיחות שלך. גם הייתי באיזה הופעה קטנה שעשית לנו. אתה זוכר?
כן, כן, כן. נכון, נכון, אקראי.
כן. הופעה ספונטני. טוב, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
שלוש מילים. החיים הטובים... עבודה קשה, לפנות את הזמן למה שחשוב.
אוקיי, סבבה.
זה לא מילים.
וכל מילה זה
סבבה. זה עולה לי כסף, זה מחייב אותי.
פריים פלוס. טוב, מי האדם שהכי השפיע עליך?
וואו, מי האדם שהכי השפיע עליי? נראה לי אשתי. אשתי ליטל. אני ממש פחדן, שמרני. עבדתי בהייטק וממש פחדתי פחד מוות לעזוב. ואשתי אמרה לי, תשמע, אני בטוחה שאתה תהיה בסדר, אנחנו נסתדר, לא משנה מה, תצא, תפרוס כנפיים וזה. אמרתי, יאללה, טוב, אם את כאילו מאמינה, אז יאללה, אני קופץ למים.
כן.
אז היא מאמינה בי יותר למה שאני מאמין בי, זה מדהים.
זה מדהים, זה חתיכת בונוס.
זה ממש בונוס. זה בזכות, אני אגיד לך בזכות מה, זה בזכות זה שעשינו הרבה מאוד קורסים של התפתחות אישית ביחד.
וואו.
לא אני הלכתי לבד ואני מתפתח אשתי בבית, ביחד עשינו, כן.
זה חשוב, פשוט אין... ספר מומלץ, ולא אבא שיר, אבא אני.
ספר מומלץ. אני מאוד אהבתי, זה קצת ספר מומלץ, אבל זה לא, אף אחד לא יקרא אותו, אני חושב, הוא נקרא תורת האילוצים.
אוקיי.
שקראתי אותו כשהייתי בצבא, הייתי אנליסט של ייעול תהליכים, והייתי צריך למצוא דרך איך לשפר מהירות של תהליך, או לייצר יותר באותו זמן.
כן.
תורת האילוצים זה משהו שעל פי עקרונות מאוד פשוטים, מראה לך איך אתה עושה את זה. עכשיו, זה ספר כזה למהנדסי תעשייה וניהול וכאלה, אבל אין שם שום דבר הנדסי, הכל מאוד פשוט במילים ואין מספרים. ומסופר בתורה של סיפור. אז מאוד אהבתי את הספר הזה, ויש עוד ספר שנקרא המטרה, שגם מדבר על תורת האילוצים, אפילו בשפה עוד יותר פשוטה, שהוא גם מאוד השפיע עליי.
יאללה, מגילים, לא קראתי. הדבר הראשון שהיית לוקח את חלי בודד.
שהוא לא בן אדם?
מה שאתה תחיל?
הדבר הראשון שהייתי לוקח לאי בודד, כמה זמן אני הולך להיות על האי בודד הזה?
בוריס, מה זה שאלו את האנליטיות האלה? לא יודעים אחי, יש נעלמים בחיים.
שק תפוחי אדמה.
בכמה מחירי הדירות יעלו בשנה? מכיר את האלה? שיודע, אני נביא.
וואי וואי, אם אני לא יודע כלום, שק תפוחי אדמה, אם מותר לקחת?
כן.
אוהב תפוחי אדמה.
אתה יודע, הסתבכת עם אשתך עכשיו, אבל הדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי בודד?
דבר ראשון, אחרון.
האחרון,
אבל הדבר האחרון, לא יודע, עת, מה אני אכתוב, לא יודע.
לא יודע, אתה צריך לכתוב בכלל משהו.
לא צריך, אז לא אקח את
זה. אוקיי, העצה הכי טובה שנתנו לך?
העצה הכי טובה שנתנו לי, אני בתחילת הדרך, מה זה בתחילת הדרך? לפני 5 שנים, כשעשיתי את העסקה הראשונה, אז התלבטתי איזה מנטור לקחת, וכל המנטורים אמרו לי אותו דבר, והם צודקים, ואת זה אני אומר גם לכולם. אמרו לי, תעשה את העסקה הראשונה, לא חייבת להיות העסקה המושלמת, תעשה אותה, תהיה רגוע, תמכור אחר כך ברווח, תראה מה זה שכירות נכנסת, תבין מה זה דיירים ותתקדם. אז זאת העצה הכי טובה שקיבלתי. כן. תעשה עסקה ותעשה אותה בזמן סביר. תקבע לעצמך 2-3 חודשים, שאתה אומר, את העסקה הכי טובה שאני מוצא בטווח הזמן הזה אני עושה, לא משנה מה, ועשיתי את זה.
כן.
וזה... עצה מדהימה.
זה מדהים, כמו שאני אוהב להגיד גם לחבר שלי, שהתקדמות עדיפה על מושלמות.
ממש.
וכל כך נכון. איזה תחביב יש לך?
אז יש לי את התחביב שאני מזניח, שהוא נקרא סטנדאפ.
כן.
ויש לי תחביב שאני הולך לחדר כושר, שזה נחמד, אני עושה אימונים של איזה בדי בילדר אחד שהמציא איזה שיטת אימונים שהם מאוד מאומצים, אבל הם בזמן קצר ואתה עושה את זה במעט זמן, אז אני אוהב את זה מאוד, כאילו אתה יוצא מפורק, אפשר להגיד שזה תחביב. וזה, אני אוהב לשבת עם אשתי סתם, לפעמים יוצא לי באמצע היום לראות איזה סתם סרט באמצע היום, ככה להרגיש פתאום שאני עצמאי, שזה כיף, שאני לא חייב לעשות עבודה באמצע היום.
כן.
אז לפעמים אני אוהב ככה... ליהנות מזה.
מגניב לך. אם היו עושים סרט לחיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? המשיך עם...
לא יודע אם יש ז'אנר כזה לחץ. צריך להמציא ז'אנר.
כן, אתה לא נראה אחד לחוט.
לא יודע, הרוסים מחביאים רגשות, אבל בשנים, מלא שנים אני הייתי בלחץ, לחץ כל הזמן, כי עשיתי הרבה שינויים, אני יחסית עזבתי מהר את ההייטק, יחסית למדתי מהר נדלן, יחסית מהר קניתי דירות, והכל קרה עם הלוואות ופחדים, והכל בלחץ, בלחץ, בלחץ. עכשיו אני הרבה פחות בלחץ, למעט מה שהייתי, אבל כן. עד עכשיו זה לחץ, זה השאר.
אתה מדבר הרבה, כאילו, אתה יודע, על הפחדים וזה וזה, מצד שני, הרבה הלוואות אתה יודע, אני מכיר כאילו את הצעדים שעשית.
כן.
אתה יודע, זה דורש אומץ.
זהו, זה דורש אומץ, אבל הבנתי ש... אם אני אחכה שאני אתגבר על הפחד בשביל להתקדם, אז אני לא אתקדם. אז בגלל זה אני הולך לעשות תוך כדי הפחד. אמרתי, ביחד עם פחד אני קונה דירות, ביחד עם פחד אני לוקח הלוואות שאני לא סגור איך אני אסגור אותן. אני לא ממליץ על זה לאף אחד.
כן.
אבל פשוט לי מאוד מאוד קר. מבחינתי להיות בגיל 30, בגיל 29, להיות בלי דירות בגיל 29, מבחינתי זה היה כישלון, כאילו זה היה הסטנדרט שלי.
כן.
כי אני קראתי כל מיני ספרים, והבנתי שאנשים יש להם מלא דירות כל הזמן, כי חשבתי שזה הגיוני. אמרתי, איך אני בגיל 29 בלי דירות? יושב עם כל האנשים האלה בהייטק שגם להם אין דירות. איך יכול להיות שאני במצב הזה, אם אני כזה חכם? אז בגלל זה היה לי לחץ מטורף, וגם אמרתי, יהיה לי ילד בטח בשנים הקרובות, אז בזכות הלחץ פרחתי.
כן. פחד מדרבן.
פחד, הלחץ, כן.
טוב, שאלה הבאה היא מעניינת, אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
וואי וואי, למה הייתי הולך? הייתי הולך, הייתי רוצה לשבת ליד, בחדר שג'רי סיינפלד כותב, נגיד. הייתי אוהב, כי ג'רי סיינפלד, אני מאוד אוהב אותו, אני לא צוחק מהבדיחות שלו, אבל אני מאוד אוהב את התהליך העבודה שלו.
אוקיי.
הוא עובד כמו מהנדס על הבדיחות. יש לו איזה שהם מבנים, הוא עובד בצורה מסודרת, הוא כמו, הוא אמר באיזה רעיון על עצמו, שהוא כמו כזה בן אדם שהוא מניח שטיחים. מדביק שטיחים, הוא עושה עבודה מאוד מדויקת, מסודרת, בזמן וזה, ויוצאות לו בדיחות שאני לא יודע, אני לא צוחק מי, אבל העולם מאוד נהנה ממנו
בסיינפלד. אבל אגיד לך שגם אני לא צוחק בהם, נכון, מהתוכנית, מהסדרה סיינפלד, סבבה, אוקיי, כאילו אני, אפשר לו לאהוב אותה עם מצחיקה, יש שמונה והכל, אבל ככה, אתה יודע, יצא לי לראות, לא זוכר איזה פעם, פעמיים, ככה סטנדאפ, אני חושב שבי נרדמתי באמצע, או די בהתחלה אפילו.
אני בכלל לא צוחק מהבדיחות שלו, אבל התהליך שלו, מבחינתי, אני אומר, וואו, איך בן אדם הפך כאילו יצירת בדיחות לאיזשהו תהליך כמו משהו של הנדסה.
כן.
ועובד כל כך מסודר, והוא מאוד מצליח, אני אומר, וואו,
איזה... תהליך סיסטמטי.
כן, אז אני אומר כאילו, וואלה, אולי אפשר לעשות הנדסה מכל דבר. אצלי גם, בעסק יש לי תהליכי עבודה, שאני בניתי בצורה מאוד הנדסית, וגם הסטנדאפ שלי, כשעשיתי סטנדאפ, עשיתי סטנדאפ, לא הייתי סטנדאפ שמוכר עולמות, אבל כן, היו מזמינים אותי בתשלום למסיבות רווקות.
מסיבות רווקות.
כן, לא הייתי נחשף, לא הייתי חושף שם, אבל...
לא, לא הייתי מגיע במודשור.
לא, לא, אין לי אישור שיש לי, אבל... אבל הצלחתי באמצעות שיטות כאילו מסודרות לייצר בדיחות שמאוד מצחיקות.
אוקיי.
אז הייתי הולך לחדר שלו.
מעניין.
תשובה ארוכה, כן.
אחלה תשובה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
וואי, לוקח לי... אני לא יודע איך אתה מגדיר להתארגן, אבל 5 דקות נראה לי.
אוקיי. אתה יודע, מי הרגע שהקמת? עד הרגע שאתה יוצא מהבית.
לא, יש לי הרבה זמן, אני קם בערך, הילד מהיר אותי, הילד בן שלי איתי, בדרך כלל מהיר אותי באיזה 6 בבוקר, אני קם, אשתי ואני כאילו, אנחנו לוקחים את הבוקר באיזי כאילו, שנינו כזה, לא יודע, אני שם אותו בגן, שנינו משחקים כזה עם איתי, מצחצחת לו שיניים, אני מכין לו תיק לגן, מאוד מאוד באיזי, אבל הארגון של עצמי זה כלום זמן, כאילו מה יש לי לעשות.
מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
מה שאני הכי גאה בו זה שעזבתי את העבודה.
אוקיי.
זה היה מבחינתי... את ההייטק. כי לעזוב הכנסה שבזמנו הייתה נראית בטוחה, עכשיו אני רואה שהיא בכלל לא בטוחה. לעזוב עבודה שהיא יחסית בטוחה, גם יש לי רקורד יחסית כזה של קל להשיג רעיונות ולהתקבל הייטק, טכניון, 8200, כל זה, וניסיון וזה, אז... יחסית היה לי קל להישאר בעולם ההייטק, אם הייתי רוצה. ולעזוב את הדבר הזה בשביל לקחת סיכון, להתעסק בכלל בנדלן, שעד גיל 29 בכלל אני לא עשיתי אפילו עסקה. אז מתחילתי, זה היה קפיצה מטורפת, ואני ממש גאה בעצמי שאני עושה, שעשיתי את זה.
מדהים.
כן.
מדהים. אתה מוכן לשאלה האחרונה?
וואי, מפחיד אבל כן.
מפחיד, כן. אתה בטוח?
אני מפחיד אבל כן.
מי אתם ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
וואי, שהוא קשור לנדלן? חייב להיות קשור לנדלן.
כדאי, אתה יודע, פודקאסט מדברים נדלן עכשיו, סטנדאפ, כאילו זה יכול להיות אחלה, אבל...
כן, מישהו שהוא מלווה משקיעים אתה צריך, יזם?
לא, מישהו מעניין.
מישהו מעניין לפודקאסט?
נדלן, פיננסים, משהו, לא יודע.
נדלן, פיננסים, וואלה, יש בחור בשם נדב פריד.
אוקיי.
שהוא מתכנן פיננסי. והוא מאוד מאוד מאמין בבורסה, ומאמין גם בלחסוך לפנסיה וכל מיני דברים כאלה. ואני כל פעם מתווכח איתו. אבל אני מאוד אוהב את הגישה המאוזנת שלו. הוא מאוד, אני קצת משוגע, אני הוצאתי לעצמי את הפנסיה, ואני מושקע בנדלן, כאילו באחוזים מאוד ניכרים מההון שלי וזה. והוא מאוד בגישה מאוזנת ולבנות את הדברים בצורה מסודרת ובריאה, והוא גם משקיע בנדלן, הוא לא פנאט של בורסה או פנאט. אז אני אומר, זה בן אדם מאוזן שגם מתקדם.
אוקיי, מעולה, אני חושב שבכלל האיזון הזה הוא נכון, זאת אומרת, לא צריכים להיות פנאטים לאף כיוון, זאת אומרת, בכלל בכם, אתה יודע, אני חושב בדרך העושר היא באיזון, וגם וגם.
זהו, אבל בדרך כלל אנשים שהם מאוזנים, הם לא מתקדמים יותר מדי, כאילו הם מתקדמים בצורה מסודרת, אבל הוא עשה לי רושם שהוא מתקדם מאוד מהר ביחס לבן אדם מאוזן.
כן.
ולדעתי אחלה אופציה.
כן, נשמע אחלה רען, אז אני בדרך אליך. בוריס, קודם כל תודה רבה, ככה שהגעת, חלקת, שיתפת, בכנות ופתיחות. חברים, אם אתם צופים פרק הזה דרך ערוץ היוטיוב, זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור עוקב, תכתבו לנו בכלל תגובות, מה דעתכם על שוק הנדלן, איך אתם רואים אותו, נפגש בפרק הבא שמדברים נדלן, תודה רבה מוריס.
תענוג.
ביי בחבר.